טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט הרדיקל, אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצות ורוצים להתחיל עם רגע של הודיה. ברוך השם, אנחנו עדיין בחיים. איכשהו, למרות הכל, הנס הזה של עצם הקיום עדיין מתקיים, וזה אומר שיש לנו הזדמנות להטיב, לנסות לעשות טוב, לחפש את הטוב, לכוון לטוב, איך שרק אפשר. גם בתקופה הקשה, הסיוטית הזאת, אנחנו מקווים שאתם איכשהו, כמה שיותר בטוב עם הראש מעל המים, ומטיבים עם עצמכם קודם כל, ועם הסביבה מיידית ועם הסביבה הרחבה יותר, איך שרק אפשר. עכשיו, מן הסתם, כחלק מהטוב הזה, יש את החשיבות של שיח, של שיח פתוח, של שיח קשוב, של שיח רב גוני. אני מרבה לחשוב בזמן האחרון על חלומות ישראלים. אולי דווקא בגלל שאנחנו באמת בתקופה שהיא קצת סיוטית כזאת, אז אני חושב על חלומות ישראלים. אני לא חושב שיש חלום ישראלי אחד. אני חושב שיש מגוון של חלומות ישראלים. החלום הישראלי שלי הוא בחוף גאולה. עם אולי אפיקטטוס או אחד מהספרים כאן, ושקיעה ומתקות ותחושה של חופש תל אביבי שהוא יקר לי מפז. אני מניח שהחלום של האורח המכובד שלנו היום הוא קצת שונה, ויש עוד מגוון רחב של חלומות. השאלה היא איך כל החלומות האלה יכולים להמשיך, איך אנחנו יכולים להגיע למצב שנוכל לנסות לקיים את החלומות השונים האלה בתוך מרחב שהוא מוחכב גיאופוליטית ושהוא גם מאוד רב גוני ברמה הפנימית. אני חושב הרבה על פלורליזם ודת. אני זורק כמה נושאים שאני חושב שיעלו. כן, הפלורליזם מונח באמת פלואידי. האם פלורליזם זה שיש כמה עמדות שיש בהם סוג מסוים של אמת, או האם הפלורליזם הוא שיש כמה דרכים לומר את אותה אמת, או האם הפלורליזם הוא לקבל שיש רק אמת אחת, אבל להבין שלא כולם יסכימו לה, ולקבל מצב שבו הריבוי הקולות הזה קיים. איך הדבר הזה, איך שלא נבין אותו, הפלורליזם הערכי, הדתי, הרעיוני, יכול להתקיים לצד קהלים הולכים וגדולים בחברה הישראלית, שמחויבים לאמת אבסולוטית, או לתפיסה של אמת דתית אבסולוטית. איך הדברים האלה יכולים להסתדר, איך אנחנו עדיין יכולים לקיים שיח שהוא אמיתי, שהוא קשוב, בתוך כל הסביבה הזאת. יש פה מגוון של נושאים פשוט, שאני רוצה לדבר איתם עם האורח שלי, אפילו מבלי להגדיר את הפרק בצורה מדויקת, בגלל איפשהו גם טיב האורח, כי אנחנו מדברים פה עם אורח שהוא מאוד רב גוני, הוא סוג של פלורליזם של איש אחד, כי יש בו המון מחשבות, עמדות, רעיונות. אני כמובן מדבר, איש שאני מאוד מעריך את דעותיו וטיעוניו, הרב מיכאל דוד מיקי אברהם. מיקי, אבל הרב, כן, מיכי אברהם, רב, דוקטור לפיזיקה עיונית, רם במכון הגבוה לתורה של אוניברסיטת בר אילן, עוסק בפילוסופיה, במדע, בהגות, הרבה מדי ספרים. האיש הוא יצחני באופן מטורף. אני צריך לשאול אותך, איך אתה מוציא מעצמך כל כך הרבה? לא יודע אם יש לך איזשהו טריקים. אבל היצירה האחרונה, הספר האחרון שלו, טרילוגיית הגות, כשמה היא טרילוגיה, החלק הראשון, המצוי הראשון, אמונה, מחויבות דתית וחשיבה רציונלית. 2, אין אדם שלט ברוח, לדחת מסגרת רזה ועדכנית למחשבה יהודית. 3, מהלכים בין העומדים על הצורך ועל האפשרות לרענן את ההלכה. אבל יש גם, אלוהים כן משחק עם קוביות, הספר שלך על אבולוציה וכו' וכו' וכו'. עשרות ספרים ופרסומים, וכמובן גם הבלוג של הרב מיקי אברהם, בלוג שהוא סוג של תלמוד של איש אחד. אתם יודעים, יש את הקטע הזה של הלהקה של איש אחד, שהוא גם מתופף, גם מנגן, גם זה, גם ההרמוניקה, גם שר. אז הבלוג שלך הוא, יש בו את הרבגוניות התלמודית הזאת, של איש אחד, בלוג שופע, יש לומר. וגם זה הזמן, אני יודע שאתה גם פרסמת שם, אז אני אחשה לעצמי גם לומר שהיה פה איזה אירוע, הפרק על הפרק, ואז הפרק על הפרק, על הפרק עם הציסוקות, וציטטתי רב שאמרתי שאני דעותיו מאוד מכבד ומאוד מעריך, והיות ואתה גם פרסמת את הדברים בפה מלא, אז אני יכול גם להגיד שאתה היית הרב שכתב לי בנושא הזה. אולי גם זה איכשהו יעלה, לא יודע מה הדבר עצמו, אבל שיחת המשך שאני רוצה שנדבר עליה. ובאופן כללי אני רוצה שנדבר, כי תמיד כיף לדבר איתך, ותמיד מחכים, ותמיד מעורר מחשבה. הרב מיכאל דוד מיקי אברהם, שלום רב.
שלום שלום.
בוא נתחיל באמת מהמסגרת. יש סוגיות ככה בוערות שאני רוצה לדבר איתך עליהן, אבל אני רוצה להתחיל באמת מהמסגרת של חיים משותפים. ואני רוצה לשאול את זה בצורה ככה לחתוך ישר את הצוואר, לשאול את הדברים בצורה מפורשת. בהינתן שאנחנו חיים במרחב עם מגוון של דעות, מגוון של עמדות, ופערים ערכיים, פערים דתיים, פערים רעיוניים, בהינתן שבמרחב הזה באמת ספציפית סביב הנושא הדתי, יש אנשים שמחויבים להלכה שמתייחסים אליי כאל דבר השם, זאת אומרת כאל משהו שהוא קדוש שאי אפשר להפר, יש אנשים אחרים שמאוד לא מחויבים לאותה הלכה. איך אתה רואה את האפשרות של לקיים מרחב משותף בהינתן הרבגוניות הישראלית הזאת?
טוב, זו שאלה מאוד, מאוד רחבה, אפשר לתקוף אותה מכל מיני כיוונים. נדמה לי שזאת הסיבה העיקרית לזה, אם אני אחזור לחזונות שדיברת עליהם בפתיח, החזון שלי דומה לשלך. גם אני רוצה לחיות על חוף הים, אם לא עם אפיקטטוס דווקא, יש לי טעם קצת שונה, אבל לא משנה, כל אחד והטעם שלו, והחופש, ולא משנה תל אביביות או לודאיות, אותו דבר בדיוק. ואני חושב שבמובן מסוים צריך להמיר את החזונות שלנו לאיזשהו, להשאיר את זה ברשות היחיד של כל אחד, ולהמיר את החזון, את החזונות בחזון אחד מאוחד, שכל מה שאנחנו צריכים זה לאפשר לאנשים לממש את חזונותיהם. ולא צריך להתווכח על החזונות עצמם. אפשר להתווכח, בסדר, תשכנע אותי, לא תשכנע אותי. ולכן בעיניי, ואם אני חוזר עכשיו מאפיקטטוס ותל אביב וחוף הים, לחיים הסוערים יותר שלנו, גם בוויכוחים הקשים שמתנהלים היום סביב הרבה מאוד נושאים, גם שם בעיניי הבעיה היא לא הוויכוחים, והבעיה היא לא מי צודק, והבעיה היא לא הנזקים שתביא כל עמדה, ויש לדעתי, יש עמדות שיביאו לנזקים, הרבה עמדות שיביאו לנזקים. בעיניי, אנחנו לא שם, זאת לא הבעיה. הבעיה היא שאנחנו לא מצליחים לנהל את השיח על הבעיות האלה, בגלל שאנשים כולם דוסים. כולם דוסים. אני אנטי דתי אגב. אני אנטי דתי לא במובן של אמונה באלוקים, אני מאמין באלוקים. אני אנטי דתי במובן של אני אנטי דתיים. אנטי אנשים שלא מוכנים להקשיב או לקבל ביקורת על הדברים שקדושים בעיניהם. הזכרת קודם את ההלכה או את התורה או דברים שקדושים בעיני אנשים דתיים, אבל אני חושב שהיום להרבה מאוד קבוצות והרבה מאוד אנשים יש דברים שקדושים להם, ובאותו מובן דתי שזה קורה אצל הדתיים. ואתם לא מוכנים לקבל ביקורת, לא מוכנים להקשיב לטיעונים נגדיים בנושאים האלה. עכשיו, יכול להיות שהם צודקים ויכול להיות שלא, אבל הטקטיקה הזאת או הגישה, המטה העמדה הזאת, שאומרת יש דברים שעליהם אני לא מוכן לדון, היא שורש הרע. היא שורש הרע, לא כי אתה טועה ואני צודק או להפך, אלא שלא נוכל לברר את זה, שאני צודק ואתה טועה. ובעיניי, כתפיסה יסודית, אין גבולות לשיח. מבחינתי אפשר לדון האם היטלר צדק. תעלה את הטיעונים שלך, או שאני אשתכנע או שאני לא אשתכנע, אני לא אשתיק אותך בשום צורה, אני אזמין אותך לדון אם יש לך טיעונים וכולי, ואני לא מניח מראש שאין לך טיעונים, אפילו אם אתה אולי רחוק ממני בעמדותיך, ואני מוכן לשמוע הכל, הכל. ואני חושב שאת הדבר הזה אני לא מוצא כמעט בשום מקום. ובעיניי זה שורש העניין. עכשיו, כשאתה שואל אותי איך להגיע, אני חוזר לשאלה הקונקרטית יותר שלך, איך להגיע למצב שבו אנחנו כן מצליחים לנהל שיח, אני לא יודע. זאת אומרת, אני חושב שאם כולם היו כמוני, סליחה על, כן, על השוביניזם הזה, ועל, אבל אם כולם היו כמוני, אפשר היה לנהל שיח, לא כי לא היו חילוקי דעות.
אתה,
או
שומע, אתה שומע את כמה שהעמדה, זאת אומרת, אם כולם היו כמוני, הייתי יכול
לא,
לקיים שיח.
לא, אם כולם היו כמוני במטה שיח, זה בדיוק הנקודה. זאת אומרת, אתה יכול להיות שמאלני, יכול להיות, אני נוטה ימינה. אתה יכול להיות שמאלני, אתה יכול להיות ימני, אתה יכול להיות בעד, אתה יכול להיות נגד, דתיות, לא דתיות, הכל. אני כן חושב שבמטה שיח, אנחנו כן צריכים להסכים לזה שיתנהל שיח. עכשיו, אם על זה אנחנו לא מסכימים, אז אני לא, מה אני יכול להציע?
תראה, אני אגיד לך משהו, העניין הזה, אפשר לקיים שיח על אם היטלר צודק. ואיפשהו אני גם רוצה אחר כך שנדבר על שיח שלצערי לא מספיק רחוק בעיניי מהשאלה הזאת. אבל, אתה יודע, אני ראיתי דוקומנטרי פעם על מכחישי שואה. עכשיו, יש אנשים שהקדישו עשרות שנים של חייהם, להתכחש לכך שהיו תאי גזים. ואז הם באים מכל טיעונים, אם אתה שורף בן אדם, זה לוקח יותר מ-10 דקות, ואם לפי המספרים אתה רואה, וזה בלתי אפשרי וכו'. עכשיו, אתה מביא בן אדם כזה, אני מניח שאתה תסכים איתי שבסופו של דבר הוא סופיסט, כן? בן אדם שאולי מצליח לייצר טיעונים שאולי אפילו נשמעים משכנעים, ואם אתה מביא אותו מול קהל תמים, קהל שמאמין בזה שהיו את האגזים שיהודים נסחפו, אבל אף אחד לא חישב כמה יהודים וכמה זמן באש וכמה זמן במסחפות, זה פשוט לא משהו שעסקת בו, כשאתה עומד מול מישהו שזה המקצוע שלו, זה, אתה יודע, לא בדיוק מקצוע, אבל זה קריאתו בחיים, ואתה תביא אותו לבית ספר, אחד שאומר שלא היו תאי גזים, מול אחד שאומר שכן היו תאי גזים, ולצורך העניין, יכול, המקחיות של המציאות יכולה להיות שזה שמדבר על כך שלא היו תאי גזים, זה שמתכחש לשואה, הוא יותר משכנע, יש לו טיעונים יותר מושחזים, הוא יותר קריזמטי ויפה, הוא יותר נעים הליכות, ואנחנו נצא ממצב שצעירים ישוכנעו בגלל המפגש הזה, שהוא לכאורה פתוח, שהוא לכאורה ליברלי, ישוכנעו בכך שלא היו תאי גזים. זאת אומרת, מה שאני אומר זה שאני בעד הפתיחות הרדיקלית הזאת שאתה מדבר עליה, אבל אני כן חושב שהגיוני להציב מגבלות מסוימות כדי למנוע מצבים כאלה, אתה לא חושב?
לא, אני אגיד לך למה. א', קונוטציה או אסוציאציה, זה בדיוק מה שאני שומע מהצד הדתי כשאני מתווכח איתו. גם הם לא מסכימים לפתוח את גבולות השיח מעבר לעיקרי האמונה, עקרונות של מסורת כלשהם. בתוכו יש המון פלפולים, אבל זה הכל בתוך איזושהי מסגרת שממנה אסור לחרוג. ושם יש לי את אותם ויכוחים. כך שזה ביטוי מאוד יפה למה שאמרתי קודם, שהדוסים נמצאים בכל הכיוונים. ואני אגיד לך, הבעיה הזאת קיימת, אי אפשר להתכחש לה. יש לה שני פתרונות אפשריים, שני סוגים, יש גוונים, אבל שני סוגים. סוג אחד זה להשתיק את מי שמחוץ לגבולות ההיגיון בעיניי, המוסר, או מה שלא יהיה.
זאת אומרת, אתה לצורך העניין מתנגד לחוקים האלה בצרפת ובגרמניה, שאסור לדבר בפומבי
גם על בישראל, גם בישראל.
אסור להכחיש את השמדת העם היהודי.
אני מתנגד לאיסור על הכחשת השואה, לגמרי. אני חושב שזה איסור בעייתי מאוד. יש שתי אפשרויות להתמודד עם הבעיה הזאת, וזאת בעיה. אבל אתה יודע, עם בעיות צריך להתמודד. לא מספיק להצביע על זה שיש בעיה, אנחנו צריכים להשוות בין אלטרנטיבות. אלטרנטיבה אחת זה לתת לכמה הגמונים לקבוע את גבולות השיח. ומי שלא נכנס לגבולות השיח, ישתיקו אותו. עכשיו, אני לא צריך לספר לך מה קורה כשאנחנו מוסרים את גבולות השיח להגמונים. אתה לא יודע אף פעם מי יהיה ההגמון. ולכן אני חושב שהתפתחה תפיסה שאני מאוד מזדהה איתה, ומשום מה היום יש קצת נסיגה ממנה, שאומרת לא, אנחנו לא נבחר את הפתרון הזה. אנחנו נבחר את הפתרון ההפוך. כל אחד יכול לדבר, אתה חושב שהוא לא צודק, תביא מישהו מספיק מוצלח, מספיק מושחז, מספיק יודע, שעשה את העבודה, שיראה שהוא לא צודק. ותיתן קרדיט לציבור, לא תמיד בצדק אגב, לא כולם פרונות הכי מחודדים, אבל זה מה שיש, זאת האלטרנטיבה. תיתן להם את הקרדיט שהם ישמעו את הטיעונים ויחליטו. וברגע שהם יחליטו לא נכון, תנסה לשכנע אותם עוד פעם, תביא מישהו יותר מוצלח. כל בסדר, כל אחד צריך לנסות ולשכנע לכיוון שלו. אם כל הגאונים חושבים שהייתה שואה, וכל מי שחושב שלא הייתה שואה הוא, סליחה, חושבים שלא הייתה שואה, וכל מי שחושב שהייתה שואה הוא אידיוט, אז אתה יודע מה, אולי לא הייתה שואה. לכן אני קפיטליסט גם במובן הזה. אני חושב שהדבר צריך להיות פתוח לחלוטין, כי ברגע שמתחילים להגביל אותו, אז אני כבר נהיה שמאלן, אז אני כבר רואה את האפוקליפסה בדרך, זאת אומרת ששום דבר כבר אי אפשר יהיה לדבר.
השאלה היא אם כל דוסיות שווה לכל דוסיות, כן? לצורך העניין יכול להיות הבדל מתודי. זאת אומרת, אם אנחנו עכשיו הולכים לקיים דיון על מהי הדרך הנכונה ביותר להגן על עצמנו מפני טילים איראנים, ויבוא אחד שידבר על מדע ועל טכנולוגיות צבאיות שעברו, אתה יודע, מביקורת עמיתים ועד לבחינה מדוקדקת בשטח, שעברו בגדול משהו שאפשר לזהות אותו כמתודה מדעית, אל מול אדם שיגיד לא, אנחנו צריכים להשקיע את כל המשאבים שלנו לעודד אנשים לומר תהילים, להתפלל. אתה חושב ששתי, זאת אומרת, לפי התפיסה שלך, צריך שהשיח הזה יהיה פתוח לגמרי, לתת לשתי העמדות האלה את אותו מעמד, אתה לא חושב שיש פה בעיה?
לא. בהחלט כן. אני חושב ששתי הדעות צריכות להישמע, ולא בגלל שאני כל כך אוהב את אמירת תהילים, אני לא חושב שהיא עוזרת דרך אגב, גם כאדם דתי. אז אותי לא צריך לשכנע בעניין הזה. אבל אני כן חושב שצריך לתת לדבר הזה להישמע, כי אני לא מוכן שאף אחד יקבל את ההחלטות במקומי.
לא, אבל יש הבדל בין, אתה יודע, יש משהו, בוא נגיד זה ככה, אני מסכים איתך תיאורטית, אני חושב שמה שאתה אומר הוא בעייתי פרקטית. כמו שיש בעיה בעיניי עם הקפיטליזם הליברטריאני, הוא נשמע טוב תיאורטית וברמה הפרקטית, פרגמטית, ברגע, תמיד אנחנו רואים שברגע שהממשלה אומרת, טוב, אני אצטמצם את עצמי, לא יהיו רגולציות, לא יהיו זה, נתן שוק חופשי, שוק חופשי, שוק חופשי, שוק חופשי, הצמצום של הממשלה לא מותיר איזשהו רובד פנוי של חופש. מה שהיא מותירה וקיום, שמה שממלא אותו הוא לא חופש, אלא מנגנונים כוחנים אחרים, שהם לא תחת ריסון דמוקרטי, שהם תופסים את המקום. זאת אומרת, זה חברות עתק שבסוף עושות מונופולים שעושקים את הצרכנים. זה לא איזשהו סוג של יד נעלמת יפה נכון. כזאת של חופש. אז גם פה, אם אני אומר, טוב, כל עמדה לגיטימית באותה מידה לצורך העניין, והעמדה של בוא ננסה לחשוב בצורה רציונלית, איך אנחנו מגנים על עצמנו מפני טילים, מול העמדה של בוא ננסה לזרוק על זה תפילות וקסמים ונראה מה יעבוד יותר טוב, זה לא יהיה איזשהו סוג של שוויון מערכתי, זה, אתה תפתח את זה לכל סוכן כוח שבצורה אקראית ישיג יותר כוח, וזה יכול להיות סוכן כוח שהוא לא מרוסן על ידי בחירות של אנשים, והוא יפעיל את עצמו במרחב הפתוח הזה שאתה מציע.
אנחנו חוזרים לאותה נקודה, אני מסכים לכל מה שאמרת, אבל אני לא רואה אלטרנטיבה. ברגע שאתה תחליט שמישהו מסוים, או מי שהם מסוימים, קובעים את גבולות השיח, גמרת את השיח. ואנחנו רואים את זה בימים אלה. אנחנו רואים את זה. אין שיח. כי כל אחד מציב את הגבולות שמעבר להם אסור לדבר, וזה הולך ומצטמצם, ואנחנו נשארים דוסים במונדות שונות, ולא מצליחים לדבר אחד עם השני. ולכן, אני מסכים לכל הבעיות שתיארת, אני חוזר למה שאמרתי קודם, לגמרי. אני נגד האירציונליות הזאת, אני חושב שאנשים הם לא תמיד אינטליגנטים, ולכן ברור שאפשר לעשות עליהם מניפולציות, אבל אני לא רואה אלטרנטיבה. האלטרנטיבה לא מוכיחה את עצמה. ואגב, דווקא בעניין הזה, למרות שאנשים מדברים על תהילים והכל, אתה יודע, הם מדברים על תהילים כשהם יודעים שיש כיפת ברזל. רוב האנשים שמדברים על תהילים בתור האופציה כן. שמגינה עלינו, כן. כשלא יהיה כיפת ברזל, הם יקימו אותה. אני מכיר אותה מקרוב, אני, כן. אני חי ביניהם.
לא, אבל כדי להקים אותה, הם צריכים גם, אתה יודע, ללמוד מדע,
ברור,
לעשות מקצועות ליבה.
בטווח הרחוק יותר, הם גם יצטרכו ללמוד ליבה ומקצועות, כן, מקצועות מדעיים וכדומה, אני מסכים לגמרי. יש לי ביקורת על זה שהם לא עושים את זה. אבל אני חושב שגם כשאתה רואה את האירציונליות הזאת, אנשים בסוף בסוף יש להם שכל ישר, לרובם. יש להם שכל ישר. אני רואה איך ההלכה והתפיסה היהודית מתגמשת בצורות פשוט וירטואוזיות, הייתי אומר, מול המציאות. אתה הולך נגד עקרונות מפורשים בהלכה, כשאתה מבין שזה פסנישט, מה שנקרא, יש איזה ביטוי אפילו. זאת אומרת, אתה לא יכול להתנהל כך. ולכן אתה לא עושה את ההלכה, למרות שהיא אומרת את זה. עכשיו, אתה תיסה את שם ההלכה, ואתה תילחם עליה, ואתה תעשה הפגנות, ואני לא יודע מה. בסוף, בסוף, יש לאנשים שכל ישר. אם אתה חי בסביבה שבה ל-60% מהאנשים אין את השכל הישר הזה, תברח מפה. אל תנסה לנהל שיח, אל תנסה להשתלט עליהם, לא תצליח, פשוט תברח מפה. אם איבדת את האמון ברמה הזאת, אני חושב שאנחנו כבר לא יכולים לנהל את הדיון הזה בכלל. אם אנחנו לא שם, אז מבין שתי האופציות האלה של לתת להגמון, כן, להגמונים לקבוע את גבולות השיח ומה מותר ומה אסור שישמע, לבין שיח פתוח וכל אחד שינסה, אני בעד האפשרות השנייה, כי האפשרות הראשונה היא לא אופציה.
אבל
עוד שנייה אחת, רק לגבי הכלכלה, הדוגמה של הכלכלה שאמרת, שם נדמה לי שהיום כבר אף אחד לא באמת ליברטריאן גמור. הרי האבסורד הזה של הרדיפה אחרי מונופולים, שהוא מאפיין קפיטליסטי מובהק, עכשיו, הוא נגד הקפיטליזם ברעיון. הוא מונופול, כי הוא חכם, והוא חזק, והוא מוכשר, והוא הצליח לעשות הכל. מה אתה רודף אותו? כי אתה מבין, אין, קפיטליזם גמור לא עובד. עוד פעם, הפסנישט. והפסנישט הזה אומר, תראה, יש לאנשים איזשהו שכל ישר. בסוף בסוף מאזנים את זה. אבל מאזנים את זה כשאתה מבין שהדבר הזה לא עובד, ובהסכמה. גם הקפיטליסטים מסכימים שצריך לקצץ את הכנפיים של המונופולים. אבל אם הסוציאליסטים היו מכריחים אותם לעשות את זה, אז זה כנראה לא היה עובד, וכולנו היינו סובלים, כי המונופולים היו משתלטים עלינו. לכן, אני מסכים לתחזיות האפוקליפטיות, אני מסרב לתת להם לנהל את החיים שלי.
אבל לצורך העניין, אם אנחנו חוזרים לגרמניה ככה כאיזשהו סוג של דוגמה, אם אתה רואה את הפרויקט של דנאציפיקציה, כן? אחד מהפרויקטים המחשימים הפוליטיים במאה ה-20, כי יש לך בעצם תרבות ש-15 שנה היא לחלוטין כפופה לאידיאולוגיה הנאצית, אנחנו קצת נוטים אולי לשכוח את זה מתמונות האסון של 45, אבל אם אתה רואה פסטיבלים נאצים בשנות ה-30 בגרמניה, אנשים שותפים לזה, אנשים שותפים נלהבים מזה, אנשים אהבו את היטלר, ונצטה שם פרוגרמה מכוונת על ידי הגמון מסוים, הגמון גם שבעיקרו אולי מובל על ידי אנשים שבכלל לא היו גרמנים, כי תוכנית מרשל וכו'. ולקחו את התרבות הזאת ואמרו, אנחנו כן נגביל את השיח, אנחנו כן נכוון אותה ממקום נאצי למקום דמוקרטי, למקום ליברלי, למקום שפוי. כן? והדבר הזה, הריסון הזה שהם עשו, הוכיח את עצמו במידה מסוימת. גרמניה הצליחה להפוך מחברה נאצית לחברה דמוקרטית, וגם אם עכשיו בימינו הדבר הזה אנחנו חוזרים, רואים חזרה של ימין קיצוני גרמני יותר במרכז של הבמה הפוליטית, עדיין אם אתה מסתכל ב-80-70 שנה מאז, יש פה הצלחה מסוימת, וזו הצלחה שבאה על ידי זה שריסנת את השיח וכיוונת אותו מלמעלה.
אני לא מסכים בשני מובנים. א', עובדתית, אני לא 100% בטוח, לא יודע, דורש איזה מחקר שאני לא עשיתי כמובן, אני לא לגמרי בטוח שהריסון הזה מלמעלה הוא זה שהביא את התוצאות. היה משהו בתבוסה ובהתפקחות הזאת מהטירוף של התקופה הנאצית, שהביא את האנשים, חלק מהם לפחות, להבין שהם היו בתוך איזשהו סוג של פסיכוזה ולצאת מזה. אני לא יודע האם דווקא הכפייה הכוחנית עשתה את העבודה. זה א'. ב', גם אם היא עשתה את העבודה, אתה עצמך אומר, תשמע, אם באמת בתוך האנשים יש תפיסות אחרות, לא תצליח לדכא את זה בכוח. זה יצוץ מתישהו. ואתה בעצמך אומר שזה קצת צץ היום. אני חושב שחלק מההצלחה שם הייתה, בגלל שבאמת אנשים בתוכם לא הזדהו עם הפסיכוזה הזאת. אגב, זה בעיניי, אני כתבתי את זה גם בטור שאתה קראת, בעיניי יש הבדל בין נאצים לבין חמאס, מה שתמיד אנחנו עושים את ההשוואות המצחיקות האלה. במובן הזה אני לא קורא, לא בשביל לשפוט, אלא יש משהו, אצל חמאס זה נטוע מאוד עמוק בתרבות. אצל הגרמנים לא.
תראה, אני חושב שצריך לחכות 50 שנה כדי לשפוט את זה.
אוקיי, בסדר, אבל ככה זה נראה לי.
כי בשנות ה-30 זה כן היה עמוק.
זה היה עמוק במובן שהתופעה סחפה את האנשים, אבל נדמה לי שזה לא היה טבוע עמוק ביסודות התרבות הגרמנית. יכול להיות שהייתה שם אנטישמיות בכל מקום, בהרבה מקומות היו אנטישמיות, אבל הפסיכוזה הרצחנית הזאת שהייתה שם, אני לא מתרשם.
אתה יודע, הייתה מלחמת עולם ראשונה, יש לה אתוס הפרוסי המאוד לוחמני.
כן, אתוס לוחמני ודאי היה שם.
הם עשו בנמיביה סוג של השמדת עם לפני, זאת אומרת, זה לא לגמרי זר להם.
עוד אנשים עשו השמדות עם.
לא, אני מדבר על גרמנים.
כן, לא, אבל אני אומר, אני לא מתרשם שזה באמת עמוק בתרבות שלהם, היה שם את המצוקות, כן, הסכם ורסאי וכל המצוקות של מלחמת העולם הראשונה.
יש גם בעזה.
לא, לכן אני אומר, אבל אני חושב ששם המצוקות היו אלה שהולידו את הפסיכוזה הנאצית. אני חושב שבעזה, ואנחנו רואים את זה בעוד מקומות בעולם, זה לא רק בגלל המצוקה. המצוקה, יש לה חלק בעניין כנראה. זה לא רק בגלל המצוקה. יש משהו בחשיבה האסלאמית שאתה לא יכול להתעלם ממנו. והאסלאם נולד במאה השביעית. האסלאם לא נולד היום. עכשיו, אני לא אומר שכל המוסלמים כאלה, אבל יש משהו בחשיבה המוסלמית שמוביל לשם.
אבל יש גם הרבה עניין של פרשנויות וזמן, כי לצורך העניין היום אירופה הליברלית הכיפית הנעימה, ברור שיהודי היה מעדיף להיות כרגע בברלין מאשר בדמשק. אבל באמת לפני 60 שנה היה מעדיף לך מונים להיות בדמשק מאשר בברלין, okay. ויכול להיות שהניתוח היה מאוד שונה אז. אבל העניין הוא כשאנחנו דיברנו על, כשאתה אמרת, הכפייה הכוחנית, הביטוי לצורך העניין המוחשי שלה, של הכפייה הכוחנית, זה לא שאנשים מסתובבים עם שוט ואומר, אתה חשבת מחשבה טובה על נאצים, בום, אני מרביץ לך או שם אותך בכלא. זה לצורך העניין חינוך. זה לקחת כיוון ברור בחינוך של הדור החדש, וכשאתה מחנך אנשים בכיוונים מסוימים, אז ברור שיהיו לך אנשים שהחינוך לא יצליח, או שההכוונה החינוכית לא אולי תקבל ביטוי ממשי אצלם, אבל בסטטיסטיקות הגדולות, ברגע שאתה מכריז על כיוון מסוים של החינוך הלאומי, אז אתה יודע לכוון את האנשים לזה, כמו ההצלחה של החינוך הישראלי, לצורך העניין, חינוך לשירות משמעותי, כן? שזה ערך חשוב ככה בחינוך הממלכתי הישראלי, ואתה רואה שבסופו של דבר יש לזה הצלחה. לך. כמו הדרישה שלנו, צורך העניין מדברים הרבה, ראש הממשלה וזה, שזה לא תהיה תרבות שמחונכת רק לרצח יהודים בעזה וכו'. זאת אומרת, אנחנו דורשים שינוי בחינוך. החינוך הגרמני היה, זה, הכפייה הזאת, בסופו של דבר, זה, מילה אחרת בשבילה זה חינוך. חינוך הוא תמיד, הוא תמיד מכוון לאיזשהו סוג של ערך. החינוך הוא לא ניטרלי. אין חינוך שהוא רק חינוך. החינוך תמיד מכוון לערכים מסוימים. אנחנו מדברים כאן, לצורך העניין, על האפשרות של חינוך ישראלי שיהיה מכוון לערכים מסוימים, ופה יש דוסיות מסוימת, אם תרצה ואם לא. השאלה היא פשוט איזה דוסיות.
אז אני אגיד לך כמה נקודות שעולות בהקשר הזה. א', עוד הסתייגות למה שאמרתי קודם, כמו שגם החוק קובע. במקום שבו יש סכנה קרובה למישהו אחר, ברור שלא צריך לתת לבן אדם פתחון פה. זאת, אני מדבר על דיון על רעיונות, אני לא מדבר על הסתה לפגיעה ממשית במישהו. זה אני מסכים, עם זה אני לא יודע להתמודד אחרת, את זה צריך לעצור. אני לא מדבר על זה, אני מדבר על השאלה איך אנחנו מלבנים ויכוחים רעיוניים, כולל הכי קיצוניים שיהיה. אז מי שאומר לי ברמה הרעיונית שהוא נאצי, אם אני רואה חשש מוחשי שהם יתחילו להקים פה מחנות ריכוז, אז לא, אני לא אתן לו להקים מפלגה ולקדם את רעיונותיו. אבל אם יש לו טיעונים, אז אני רוצה לשמוע אותם. אני רוצה לשמוע אותם ולדון בהם. זה דבר אחד. דבר שני, יש את העניין המעשי. אתה לא יכול לתת ל-20% מהאוכלוסייה לחנך את שאר ה-80%. וגם לא ל-40 את ה-60, וגם לא את ה-60 ל-40. גם לא. אתה יכול להתמודד עם בעיות בדרך חינוכית, כשיש איזושהי הסכמה מה הכיוון הנכון, אתה רוצה לחנך את הנוער שילכו לכיוון ההוא. בסדר? לגיטימי. וגם שם, אגב, אני חושב שצריך להציג בפניהם גם את האלטרנטיבות האחרות. אבל כן, כיוון חינוכי אני מקבל. במקום שבו יש לנו ויכוח, ויכוח עמוק, וזה לא ויכוח של 5% מהאוכלוסייה מול 95%. יש פה ויכוחים כבדים בין עשרות אחוזים מכל הכיוונים, בלי סטטיסטיקות, וכל שאלה זה מתפלג אחרת, אבל יש ויכוחים עמוקים ואמיתיים. אני חושב שוויכוחים כאלה לא תפתור באמצעים חינוכיים. ואני אומר את זה לשני הצדדים. כי שני הצדדים מנסים לעשות את זה. שני הצדדים מנסים לעשות, לחנך את הילדים בבית הספר לכיוון האידיאולוגי שלהם, ולא לתת פתחון פה לכיוון השני. וזה טעות, כי הכיוון השני חי וקיים פה, לא תדקר.
אני לא חושב שזה סימטרי.
עוד שנייה אחת, עוד הערה אחת. דבר אחרון, אני רוצה להבחין בין כפייה לחינוך בכל זאת, למרות שיש דמיון ביניהם. חינוך, זה שיש כיוון חינוכי מקובל לגמרי, גם אם אני הייתי מקים מוסד חינוכי, היה שם כיוון חינוכי. אבל עם הכיוון החינוכי הזה המאוד ברור, אני הייתי רוצה שהם ישמעו גם עמדות אחרות. זה לא אומר שאין כיוון חינוכי, אבל זה כן אומר שזה הכיוון שאני מאמין בו, אני רוצה שאתם, לשכנע אתכם שאתם תלכו לשם, אבל אני רוצה שאתם תבחרו ללכת לשם. אז לכן, כשאני אומר היעדר כפייה, זה לא אומר היעדר חינוך. היעדר פירושו, זאת אומרת, חינוך יש לו כיוון. ברור, כמו שאמרת, אין חינוך ריק. זאת אשליה. וגם החינוך ההומניסטי, וגם החינוך כל אלה שלפעמים יש איזושהי תחושה שהם חושבים שזה חינוך ניטרלי לגמרי, שקוף. אין דבר כזה חינוך שקוף, וזה בסדר גמור. כל אחד יחנך כמו שהוא מבין. אבל אני חושב שאפילו בתוך בית הספר שלי, הייתי רוצה שיביאו אותך, או לא משנה, או אנשים אחרים שלא מסכימים איתי, אני רוצה לשמוע מה הם אומרים. ואחרי זה אני אגיד לתלמידים איפה אני לא מסכים ולמה.
אז פה יש את האסימטריה הזאת, שבו ציינתי אותה בצורה אולי קצת אחרת מקודם, שלא כל דוס הוא אותו דוס, ולא כל דוסיות היא אותה דוסיות. ולצורך העניין, אני יודע שאני מעורב בכל מיני מוסדות תרבות ומוסדות חינוך, ואני גם יודע על בתי ספר ממלכתיים, כן, חילונים ממלכתיים, לא כולם שם חילונים, אבל בתי ספר ממלכתיים, בתי ספר תל אביבים, שבהם כן יישמע הכל האורתודוקסי לצורך העניין. אני הרציתי בעצמי במאות מקומות, אף פעם, וזה לא אני אישית, כן, אני וכמוני, לא יזמינו אותי לבוא לדבר על שפינוזה או על הפילוסופיה של שפינוזה בישיבה או חרדית ואפילו דתית לאומית.
נכון. אני מסכים.
ופה אין סימטריה. כי אני בטוח שאתה דיברת בהרבה בתי ספר ובהרבה מוסדות עם אופי יותר חילוני, ואנחנו צורכים למזמינים אותך פה בכיף.
לא.
לא יצא לך?
לא. אבל אני לא מכחיש את האסימטריה.
עשינו את הערב באלמה לצורך העניין.
כן,
לא
בית ספר.
בסדר, אבל זה, אבל זה, זה
לא.
סוג של ישיבה חילונית.
שיח כן, לא בית ספר. בית ספר זה משהו אחר. בית ספר זה להביא את האנשים לדבר עם תלמידים, עם ילדים.
כן. לא, תיכון, לא יצא לא לך משנה. לבוא לדבר בבתי ספר? כל השנים שאתה...
פעם אחת אולי היה משהו בזום עם איזה בית ספר בתל אביב, שהמחנך היה דתי והוא הביא אותי...
תראה, אבל ליצור... אפילו לא ברמה הפרסונלית.
לא, אבל אני, שלך... אני לא מכחיש את האסימטריה.
בדיוק.
אני
העמדה לא... שלך נשמעת בבתי ספר בתל אביב. אני... העמדה שלי... לא תשמע בישיבות okay. בבני ברק או באלי.
נכון. קודם כל אני מסכים לאסימטריה, אני רק חושב שהיא לא כל כך חדה כמו שמציגים אותה. וזה נקודה חשובה. אני לא עושה פה תחרות מי יותר טוב. כשאני לא מדבר איתך אלא עם החברים הדתיים שלי, אני מדבר איתם בלא פחות תקיפות ונחרצות נגד הסגירות שלהם. אני רק פה, כיוון שזאת הבמה, אז אני רוצה לטעון שתופעות כאלה קיימות גם כאן. האם זה באותו מינון או לא באותו מינון? אפשר לדון. בבתי הספר אני חושב שזה לא באותו מינון, כי בעולם דתי, בתי הספר באמת זה נחשב איזושהי בועה שכאילו חייבים לשמר, להגן עליה. חלק מזה זה בגלל שהרבה יותר קשה לשמור על חינוך דתי מאשר לשמור על חינוך חילוני. עובדתית, זה יותר קשה. כי אתה דורש מילדים יותר, ודברים שהם פחות אינטואיטיביים, פחות מובנים, אז יש לזה גם הצדקות מסוימת, אפשר להבין את זה. אוקיי? אני לא מסכים לזה, אבל אפשר להבין את זה. אבל אני רוצה לטעון שגם בצד השני יש הרבה מאוד מזה, למרות ההבדלים, למרות האסימטריה. וזה נקודה שהרבה פעמים אנשים לא מודעים לה. ובוא נגיד, אני לא יודע בכמה בתי ספר חילוניים בתל אביב יביאו את בן גביר לדבר. למשל, לא שאני מחסידיו. אוקיי? אז יביאו מישהו כמוני, נגיד, לצורך הדיון, כמו שאמרת לך, כן, עוד לא הייתי. כן. אבל נניח שיביאו. אבל הם לא יביאו את בן גביר. עכשיו, תבין, בן גביר הוא לא איזה ערוגה של קוצים, עם כל ההסתייגויות שיש לי ממנו. הוא מייצג איזשהו ציבור, הוא לא ציבור, הוא מבוטל.
ואת יגאל עמיר גם צריך להביא?
לדעתי את כולם. כל מי שיש לו טיעונים,
אבל אתה לא תביא את כולם.
אני אביא את כולם.
לא, אבל אתה, תכלס הרי לא תביא את כולם. זאת אומרת,
בסדר,
לצורך העניין, אני לא רואה שיש הבדל מאוד גדול, רעיונית, בין בן גביר ליגאל עמיר. אתה יודע, יגאל עמיר בערב של הרצח חשב שבן גביר יעשה את זה.
אני אביא גם את יגאל עמיר, אני אביא, אמרתי.
לא, ואני מכבד את הקוהרנטיות של העמדה שלך, כי אתה אומר, אני הולך עד הסוף. אבל אני לא חושב שבית ספר תל אביבי צריך להביא את מי שיש לו את העמדה של יגאל עמיר.
זה הביקורת שלי. עוד פעם, לא בגלל יגאל עמיר ספציפית, אלא בגלל התפיסה הזאת שאומרת
שיש גבולות לשיח. אני לא חושב שבבית ספר צריך להישמע את הדעה שהרצח מתואף של ברוך גולדשטיין הוא מעשה מוצדק.
לדעתי היא צריכה להישמע.
לא צריך לעשות דיון בעד או נגד ברוך גולדשטיין.
אוקיי, אז זה הוויכוח שלנו. לדעתי זה צריך להישמע. אני מדבר כשיש טיעונים, לא כשמישהו בא להטיף.
אבל אתה יודע, טיעונים אפשר להמציא להכל.
בסדר. אם יש טיעונים, להמציא זה כבר שיפוט שלך. אם מישהו מציג טיעונים, מה שאתה יכול זה להציג טיעוני נגד. כך אני חושב. להשתיק אותו זה לא אופציה. זה לא אופציה גם לא נכון לעשות את זה, אבל גם מעשית, אתה לא תצליח.
אבל מעשית אתה לא... אתה יודע, אנחנו לא נקיים בבית ספר דיון בעד או נגד פדופיליה.
למה לא? אם יש למישהו טיעונים, אני אקיים דיון על פדופיליה, בהחלט. אני אומר עוד פעם, אם יש למישהו טיעונים, אם מישהו מוכן להציג טיעון, ואני אציג טיעון נגדי, בהחלט כן, הכל על השולחן.
כי ההצגה של הדברים באופן הזה, מה שבעייתי בה, זה שהיא לא משקפת, היא כאילו, היא מניחה סימטריה בין שני עמדות, היא לא...
לא סימטריה, סימטריה באפשרויות, כן. לא סימטריה בתקפות. אני אומר, אני לא מסכים לתפיסה הזאת, אני חושב שהיא בעייתית מאוד מסיבות א', ב', ג', ד', ואני אומר לתלמידים, במלוא התוקף שאני יכול, אבל אני רוצה שהם ישמעו את זה.
אני אתן לך,
את זה מהרחוב.
וזה בעייתיות פחת קטית. אני עשיתי, כמו שעשינו את הדיבייט שלך עם פרופסור חודד,